ערב טוב, אורנה, מאיפה את בארץ?
היי.
היי, אורנה.
אני מעתלית.
מעתלית.
במקור מגבעתיים, באמצע חייתי כמה שנים בפריז.
אוקיי.
אני, כן, אבל אני בשנים האחרונות אני בעתלית, ואני בסך הכל מאוד מרוצה.
עיר קטנה ליד הים.
כן, כן, כן.
יפה.
יש פה קהילה כזאת של אנשים שמאוד, אתה יודע, כולם מרגישים שייכים לאיזה משהו שהוא גדול מעצמם בלבד.
נהדר, והתקשרת אלינו בשביל מה? מה רצית לשתף אותנו?
סתם רציתי לשוחח, אתה יודע, בכל זאת אני באתלית, אין פה יותר מדי מה לעשות. חשבתי, אולי אני אתקשר, ואולי אתה תביא איזה רעיון, למה תמיד הקהל צריך להביא רעיון?
נכון, נכון, נכון. האמת שנפלת לבן אדם המתאים, כי אני גרתי במשך 15 שנה במעגן מיכאל.
מה אתה אומר?
כן, כן, מעגן מיכאל, אותו קיבוץ שהוא נושק לאתלית בעצם, רק בתנאים הרבה יותר טובים. ואת יודעת,
לא נראה קיבוצניק.
סליחה?
אתה לא נראה קיבוצניק.
בגלל שאני מזרחי? מה?
למה? זה לא מה שאמרתי.
לא, זה לא מה שאמרת, אז למה? למה אני לא נראה קיבוצניק? כי מה? אני לא בלונדיני עם עיניים כחולות? אבל בואי, עזבי, ההערה הגזענית שלך גם פה היא לא לעניין. אנחנו נתקדם.
אוקיי.
אוקיי, אז למה התקשרת אלינו, אורנה?
סתם הוצאתי מישהו לקשקש איתו, אני לא מבינה מה אני צריכה להתנצל כל פעם על כל דבר, תמיד זה כאילו, תמיד הופכים את זה, הכל נגדי, כולם נגדי, מה יש לכם? תחברו את הטלפון שאני מדברת.
אוקיי, אורנה. טוב, יאללה. רגע, סיימת?
אני רק התחלתי.
יש לנו פה הרבה מאוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור ורוצים באמת לשתף אותנו בבעיות שלהם, וסתם לדבר, תתקשרי לחברה. ערב טוב, אחי.
ערב טוב, חנן.
מה קורה?
מצוין, מה קורה?
נהדר, סוגרים פינות. פרק 27 כבר הגיע.
וואי, וואי, כן, 27.
כן, הזמן רץ, הזמן רץ. האם זה יהיה סינדרום ה-27?
האם זה יצטרף למועדון ה-27?
בדיוק, וזה נדע בפרק הבא. אם הוא יהיה. בכל אופן, אנחנו סוגרים פינות, וגם הערב יש לנו שלל פינות שהבאנו לסגור.
מפה ומשם.
מפה ומשם, ואתה יודע, אתה יודע עם מה נראה לי שהכי נכון להתחיל? אתה לא רעב?
רעב? לא, לא כל כך.
בא לך להזמין איזה חמגשית?
חמגשית, כן.
תפוחי אדמה ובשר.
כן.
בחמגשית.
שמע, לא, אני לא יודע לגבי כל הסיפור הזה, כן חמגשית, לא חמגשית, מה היא כן הזמינה, מה היא לא הזמינה, זה ברור שזה לא יסתכם בחמגשיות שם, ולי זה קצת חורה הסיפור הזה למען האמת. כי כאילו שרה בסוף מכל הסיפור, היא מוציאה שם רע לחמגשית. שבעיניי זה בעייתי משתי סיבות. קודם כל, כמי שמזמין כל יום צהריים לעבודה דרך הטנביס, ואתה יודע, יש מטבח גדול, וכל אחד מזמין משהו, והרבה מאוד אנשים לא יוצאים מהמשרד, פשוט משתמשים בשירותי טנביס פלוס מטבח גדול ורחב. יושבים, אוכלים. ואז אני כל יום משתתף בחגיגה הקטנה הזאת של ההייטק, וזה לא משנה מה אתה מזמין, ויש אופציות מגוונות, אבל זה לא משנה מה אתה מזמין, תמיד בסוף יתיישב לידך איזה מישהו, יפתח את החמגשית שלו, שבתוכה יש איזשהו בשר כלשהו עם רוטב, אורז, ואפונה עם גם רוטב אדום כזה של אפונה, והוא יעביר את זה ויערבב אותם ככה, את האורז והאפונה, ואתה תקנה בו, אתה תקנה בו. לא משנה, אפילו הזמנת המבורגר, הזמנת ג'ירף, הזמנת, לא משנה מה יש לך, אתה תקנה בבחור הזה עם החמגשית. בעיניי זה פשוט הדבר הכי טעים והכי זה, ואין על זה. אז אני חושב שזה פשוט לא הגיוני, לרדת על החמגשיות, אז כאילו, זה אחד, ושתיים, כאילו, שרה, באמת, מצד אחד, את דופקת אותנו, ומנצלת אותנו, וקונה על חשבוננו, ועושה חיים, עושה חיים על חשבוננו, כן? Let's face it. אז, ומצד שני, את גם יורדת על זה, ואת אומרת שכאילו חמגשית זה לא טוב, וכאילו, הרצחת וגם ירשת.
אני לא חושב שהיא באה מהמקום הזה של חמגשית זה לא טוב, היא ניסתה להצניע את זה, אתה יודע, מה, כמה כבר יכולה לעלות חמגשית? יש 3 אורחים, 4 אורחים, אתה יודע, כמה כבר יכולה לעלות חמגשית? 30 שקל, 40 שקל, על זה אתם עושים עניין, על זה אתם עושים סיפור.
כן, אתה מבין? בסדר, בשביל 40 שקל זה לא, בשבילי, אתה יודע, זה בערך תקציב הטנביס היומי שלי, אבל בסדר, על הכיפה, קסרה, על הכיפה, תצאי חוצץ נגד החמגשיות שכולנו רק מהים להם ומחכים להם, ואת כאילו מסתלבטת עליהם, זה פשוט מעליב, פשוט מעליב.
אחי, אני לא יודע אם שמת לב לאחרונה, אבל אם בו הקיץ החלה עונת הסאבלט.
סאבלט?
סאבלט. אתה יודע מה זה סאבלט, אחי?
סאבלט, זה סאב ולט.
בדיוק. זה אנשים שבאים ואומרים, קחו את הדירה שלי, כי אני עכשיו נוסע, אוקיי? ותגורו בה, ותשלמו לי על זה.
כן. כן, בטח שאני מודע לזה, אני נחשף לזה, זה פייסבוק, עונת הקיץ עכשיו, פייסבוק מפוצץ באנשים שמציעים את דירתם. גם על הדרך זורקים לך, אני נוסע לפה, אני נוסע לשם, אני ככה הולך להתפנן לי, ו...
לפעמים זה מגיע עם חתול.
כן, לפעמים זה מגיע עם חתול, לפעמים זה מגיע עם כלב, לפעמים זה מגיע עם איזה 2 ילדים, אתם רק צריכים לשמור לנו על 2 ילדים, זה שום דבר, באמת, הדירה מקסימה, 2 כיווני אוויר, בסך הכל קומה שלישית בלי מעלית, באמת, אבל אתם...
זה טוב, זה טוב לכל שוב.
אתם תהנו מזה, זה באזור נורא נורא פסטורלי, כאילו דרום תל אביב, בג'יפה של הג'יפה. באמת, מרכז פלורנטין, איפה שלא מנקים השפעה, שם. ותהנו, תהנו. אז כן, אתה יודע, אנשים, כל אחד בטוח שהוא גר בארמון האליזה, מציע את דירתו לכל המרבה במחיר. כן, מילא, מילא, באמת, מילא. אתם נוסעים לחול או לחופש או whatever, ואתם אומרים, חבר'ה, החתול שלי צריך בייביסיטר. זה אני מבין. אתם, בחינם, כן? קחו, בואו תעשו בייביסיטר, או הדירה שלי פנויה, מישהו רוצה? אני כאילו, אתה יודע, תעזרו לחברים, למה שלא עושים חילופי דירות? אני הכי בעד, בא לכם להחליף, בא לכם, תחליפו. אבל סאבלט, לקחת כסף בשביל ש... כאילו, לקחת מאנשים כסף בשביל שהם יצטרכו לגור לשבת על האסלה שלכם, לראות את הטמפונים שלכם, לראות את הכסמי האוזניים שלכם שם זרוקים, את כל הג'יפה במטבח, את החדר... אני לא יודע, כאילו, מי...
באמת, כאילו, מה נשאר? מה נשאר לבן אדם בסופו של דבר? נשאר לו, אתה יודע, הבית שלו. המקום הזה שבו הוא פותח את הדלת, הוא יודע שהוא יראה בפנים רק אנשים שהוא מכיר, רק אנשים שהוא מכיר, או אנשים שהוא מקורבים אליו כאלה ואחרים, משפחה, וגם את זה, גם את זה, אנשים, אתה יודע, רוצים להרוויח עוד $200, עוד $300, הם נותנים את זה. עכשיו גם מעלים תמונות, אתה יודע, אנשים, באמת, כפה, אתה יודע, לכל הפחות תסדרו את הדירה לפני שאתם מעלים תמונות. אנשים מעלים תמונות, ואתה אומר, בונה, מה זה הדבר הזה?
תזיזו את הקרש גיוץ, כאילו, לפני שאתם איזה, מה זה?
למה שאני רוצה לשלם על הדבר הזה, כאילו, בתל אביב? מי אתם? מי אתם האנשים האלה שחושבים שהדירה שלהם היא איזה, כאילו, הלו?
כן, כן. לא, באמת, גם אתם מזלזלים בנו. כלומר, אין לי כסף, אם יש לי כסף, כן? אז אני אשלם את זה לבית מלון, יש מקומות שזה התפקיד שלהם, לארח אורחים שבאים מארצות אחרות ורוצים זה. למה שאני אשלם לכם את הכסף הזה? מה אתם עשיתם? אתם משלמים שכר דירה, בסדר? או שקניתם דירה, בסדר? גם אני. אבל אני לא עושה כסף מזה. אז מה זה הדבר הזה? שאתם מנסים כאילו... אני לא מבין את זה. לא מבין את זה.
אנשים רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
הם רוצים לנסוע לחול ולהגיד, החופשה לא עלתה לי כסף כי הזכרתי את הדירה בכפול ממה ששילמתי.
כמו כאלה שנוסעים לחול ונכנסים במקרה לקזינו, מרוויחים איזה $500 ואומרים, כיסיתי את החופשה. אנשים רוצים לחסות את החופשה. אז לא, אנשים, אתם עובדים, אתם מתפרנסים, אתם מכניסים כסף, זה הזמן להוציא כסף.
תוציאו כסף.
תעשו הפרדה בין מה שנכנס לבין מה שיוצא. אתם לא מלון, אתם לא בית דירות, ואם כבר אתם מעלים תמונות, אז או שתעברו לדירות ממש ממש שוות, ואז תעלו תמונות, או שתחסכו את זה מאיתנו.
לגמרי. בפייסבוק, אתה יודע, הוא חושף אותי לעולם, כן, אני רוב היום בבית או בעבודה, וצריך איזשהו קשר לעולם החיצון, אז אני גולש לי לעתים בפייסבוק, והוא, אתה יודע, האלגוריתם מביא לך כל מיני הצעות משונות ומגוונות. למשל, השבוע, הוא ממש התעקש פייסבוק, שאני צריך ללכת לצפות במופע ילדים, שנקרא אם פתאום אפגוש אריה. כן, הסרטון הזה, סרטון בן דקה, שהוא מין פרומו כזה למופע הזה, הופיע בפיד שלי לא אחת ולא שתיים.
רדף אחריך בפייסבוק.
רדף אחריי, ובסוף אמרתי, טוב, אם פייסבוק כל כך בטוח בעצמו, בוא ניתן לו נהנות מהקרדיט, נעשה פליי, נראה מה מדובר.
בוא נפגוש אריה.
צפיתי בדקה הזאת, ואני רוצה להגיד באופן, באמת, אתה יודע, עם כל הרצון הטוב, מדובר בדקה קשה לצפייה. קשה לצפייה, וזאת הדקה שאמורה למכור את המופע הזה. כן? יכול להיות שהמופע הוא מרהיב ושטרם נראה כמותו, אבל הדקה הזאת שאני צפיתי בה הייתה פשוט מעצבנת, שיר מעצבן, זוג נגן, זמר וזמרת כזאת מעצבנים, ואתה כאילו, אתה אומר, אוי, כמה אני מוכן לשלם כדי לא להיות בהופעה הזאת.
הופעה לא לטעמך.
ממש לא לטעמי, כן. ואז אתה ככה יורד גם לאזור של התגובות, לראות מה אנשים אומרים על המופע, והיו כמה תגובות, ואחת התגובות התייחסה לעובדה שהמופע הזה מתקיים ביום שבת בזאפה, בשעה אחת בצהריים.
אחת בצהריים?
אחת בצהריים.
מופע ילדים.
כן, עכשיו אני הייתי פעם בזאפה במופע באחת בצהריים.
כשהיית ילד.
לפני כמה שנים, לא, עם הילדות שהן היו קצת יותר קטנות, כן. ומה שיבת על מה לעשות איתם, זה מה שהיה באותו יום, או משהו כזה. והמופע עצמו היה בסדר גמור, האמת, יחסית נהניתי מאוד, אבל זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה היא שהזאפה, למה הוא עושה זה באחת בצהריים? הרי אחת בצהריים...
כי אולי הבוקר תפוס, או הערב תפוס?
לא, אולי הערב תפוס, אבל מה הקשר? הוא יכול היה לעשות כמו שהרבה מופעי ילדים מתקיימים בשבתות, בשעה 10 בבוקר, 10 וחצי, 11, אבל לא, הוא באחת בצהריים מתחיל את המופע הזה.
אוקיי.
וכל זאת משום שהוא, מלבד זה שהוא מוכר כרטיסים, והאומן מופיע שם תמורת הסכום שהכרטיסים מכניסים, הזאפה גוזר קופון שמנמן על אוכל שהם אוכרים שם. שעת צהריים, הזאפה, אפשר להיכנס הרבה קודם, אפשר להיכנס ב-11 כבר.
להריח את התיגון.
להריח את התיגון, לראות את השולחן שלידך מזמין צ'יפס, את השולחן שממול מזמין פיצה, השולחן משמאל מזמין המבורגר, ואופה, יאללה להתחיל, הילד רעב, הילד רוצה, הילד פה, הילד שם. ואתה מתחיל להזמין, אתה יוצא שם עם חשבון של 300-400 שקל בלי למצמץ, באמת. כאילו אכלת איזה ארוחה נחמדה אצל אייל שני, אבל בפועל אכלת באמת אוכל דוחה. נצטער אם במקרה החליפו את התפריט בחצי שנה האחרונה או שנה, אבל כשאני הייתי שם כמה פעמים בזאפה, והאוכל שלהם לא ראוי למאכל אדם לדעתי. באמת, הצ'יפס הגרוע ביותר, ההמבורגר הגרוע ביותר, השניצל הגרוע ביותר, הפיצה הגרועה ביותר. כך קטגוריה, והם השכילו להביא את האוכל הגרוע ביותר באותה קטגוריה. וכל הדבר הזה, אתה מבין בסוף, ואז יש לך הופעה, אתה כאילו מגיע עם כל הטיגון, יושב לך כאילו, אתה רק רוצה, והילדים כבר עייפים, מה זה עייפים? אחת בצהריים יום שבת, ילדים, אתה מבין?
אחרי שהם אכלו כבר.
אחרי שהם אכלו, אבל אתה יודע, הם רוצים להירדם עם עצבנים, הם לא רוצים לראות את המופע הזה. זה גם, אתה יודע, זה לא איזה מופע כמו שאתה הולך... אולי אם אתה נגיד מעריץ של שלמה ארצי, אתה בא, אתה יודע את השירים, הם באים, הם בדרך כלל לא מכירים את החומר הזה, זה כאילו הכל חדש להם. יש גבול לכמה שאפשר לראות את הדבר הזה. והכל בשביל שהזאפה יעשה כסף.
משניצלונים.
משניצלונים.
מה שאתה בעצם אומר זה שזה הכל פיקציה. זאת אומרת, כל הקטע של האמנות והאנשים והזמרים והבית של המוזיקה וכאלה, הם הקימו את כל המערך הזה, כולל ציוד הגברה ותאורה, בשביל... למכור שניצלונים בסוף.
כן, נראה לי שאתה צודק.
זה מה שאתה אומר.
כי מה קורה? יש את האומן ויש את הקהל. עכשיו, האומן והקהל היו בכיף, הולכים להופיע ונפגשים גם במקום אחר. הם יכלו ללכת, נגיד, לצוותא ולהופיע בצוותא. למה הם לא עושים את זה?
למה?
כי צוותא הוא כל מה שהוא עושה. הוא לא מוכר צ'יפס, יש איזה בחוץ, איזה קיוס קטן, אבל הוא לא נהנה מרווחים של אוכל. והוא צריך לגזור קופון יותר גדול. מה שלא מותיר כסף לאומן, אלא אם מעלים את המחיר. עכשיו, כמה תיקח? 150 שקל להופעת ילדים בצהריים? לא מתיר. אז לכן הרבה הופעות נאלצות להופיע ביום שבת בזאפה, באחד בצהריים, ולזאפה זה בכלל לא משנה מה יופיעו שם, באמת. אתה יכול לבוא, אתה עם הקהל שלך, אתה יכול לבוא לעשות רוק כבד, אתה יכול לבוא לעשות שקופיות על מלחמת העולם השנייה. מצידם, זה לא מעניין אותם. מעניין אותם שבאים אנשים ומזמינים...
שניצלונים.
שניצלונים.
טוב, אחי, זה דברים קשים, מה שאתה אמרת פה.
מצטער, מישהו צריך להגיד את האמת פעם אחת.
לא, אין בעיה. אנחנו ממתינים לתגובה של זאפה, ואנחנו נפרסם אותה הליך שהיא תגיע.
והמופע הזה, כאילו, עוד פעם, אם צריך להתבסס על הדקה הזאת שראיתי, אם פתאום אפגוש אריה,
שפרו אותה.
אני ארגיש יותר טוב מאשר אם אני אפגוש את המופע, אם פתאום אפגוש אריה.
אחי, מה קורה עם דני?
דני?
דני, דני.
דני, דני?
דני קושמרו. מה קורה עם דני קושמרו?
דני קושמרו, דני. אתה יודע כמה דני אני מכיר?
כמה דני אתה מכיר?
אתה יודע, מכיר, מכיר. יש את דני שובבני.
אוקיי.
יש את דני המעדן.
נכון. יש את דני דין.
דני דין. אתה יודע, לא יכולתי לדעת איזה דני אתה מדבר.
נכון, אתה צודק. אז מה קורה עם דני קושמרו?
דני קושמרו, מה קורה איתו? אני לא מעודכן, אני יודע שהייתה לו איזושהי תאונה.
כן.
בחול, עם האופנוע, הוא הרי רוכב אופנועים מדופלם. כן, לא יודע, אבל אתה תגיד מה שקרה לו.
מה קרה לו? בן אדם נסע לו לתומו על האופנוע, ופתאום נכנס במכונית. נכנס במכונית, דוח, נפצע.
אוי ואבוי.
עלי בנוני.
נורא.
כן, נורא. באמת, ימים מאוד מאוד קשים, אבל אתה יודע, רק דני, רק דני, דני. אני אמרתי לו הרבה פעמים, דני, די עם האופנוע, אתה כבר לא צעיר, אבל דני הוא על האופנוע. אבל אתה יודע, מאז יצא מתוק, אני אומר, ומה דני קושמרו יעשה עם התאונה הזאת? זה מה שבאמת מעניין אותי.
מה הוא יעשה אותה?
נגיד, צביקה אדר קיבל דום לב בסניף של מאוחדת, טרח, נהיה פרזנטור של מאוחדת. אתה רואה אותו עכשיו בכל מקום וזה. שלומית מלכה נפלה מהקורקינט בסדרות רוטשילד, טרח, קיבלה קמפיין עכשיו לקלסדות, נהייתה פרזנטורית של קלסדות, שזה, תקשיבו לי.
I see where this is going.
כן, ועכשיו אני אומר דני קושמרו, גבר נאה, גבוה, שרירי, רהוט. אתה יודע, למה שהוא לא יהפוך להיות פרזנטור של משהו? מה רע? למה לא? למה לא לקחת את התאונה הזאת ולמנף אותה? זה מה שאני אומר. ואני קורא לחברות וגופים במשק הישראלי לקפוץ.
לקפוץ על הנציאה. טוב, תשמע, אני הייתי רוצה להתייחס לזה, כי גם הוא מגיש חדשות, ואתה מדבר פה על לפרסם חברה מסחרית, אני לא בטוח, אבל... עם כל באמת הרצון שלי, הצורך שלי להביע פה עמדה, קשה לי.
למה?
אתה יודע, חן, אתה עוד פעם עושה לי את הקטע הזה, שמעלה נושאים שאתה יודע שאסור לי לדבר עליהם.
אסור לך לדבר על...
שאני לא יכול, אבל זה אסור. אני לא יכול לדבר עליהם.
אתה לא יכול לדבר על דני קושמרו?
למה? מנוע מלדבר.
מנוע? מה, גם עם דני קושמרו יצאת?
לא, לא יצאתי עם דני קושמרו.
אז מה, למה אתה מנוע מלדבר על דני קושמרו? אתה רואה אותו בטלוויזיה? אתה מרגיש איזשהו...
לא, לא,
אותו,
נו,
הוא,
באמת.
אתה יודע, הוא לא רואה אותך, הוא בטלוויזיה. הוא...
נכון, אבל הוא עשוי לשמוע אותי, והוא עשוי לשמוע, אתה יודע, איך מישהו יכול לספר לו את זה. בתכלס, כן. מה שקרה זה שדני קושמרו פעם,
כן.
היה אצלי בבית. הוא היה אצלי בבית, בדירה.
יש לך בעצם היכרות אישית עם דני קושמרו, זה מה שאתה אומר.
היה לי ערב אחד של היכרות אישית עם דני, אני יכול אפילו להגיד שהוא שתה אצלי כוס יין. שתה אצלי בבית כוס יין.
אוקיי, אוקיי.
דני קושמרו. אז אתה יודע, מפה ועד עכשיו שאני אגיד עליו,
אני מבין, זה לא העניין. זה מתאר את התמונה, אתה יודע, לגמרי אחרת, באמת, ארי, אתה מפתיע אותי, אתה גם יצאת עם מיכל אנסקי, גם ישבת לערב של יין וגבינות עם דני קושמרו, מה עוד? מה הדבר הבא? אני ממש סקרן. אז ספר, ספר לנו, העם הפשוט, איך דני קושמרו? האם הוא כזה מגניב, כמו שהוא נראה בטלוויזיה, על האופנוע עם הקסדה והזה?
אני חייב להגיד שבעיניי הוא הרבה יותר מגניב במציאות מאשר בטלוויזיה. הוא בחור חביב, הוא בחור נחמד. בטלוויזיה יש בו איזה משהו כזה, אתה יודע, מיסטורי קצת. בחיים הוא כאילו פחות מיסטורי, בעיניי. אתה יודע, מההיכרות הקצרה שלי.
יפה, יפה, אחי, אוקיי. טוב, אז אנחנו שוב פעם לא יכולים לדבר על משהו, כי אחי, או שהוא יצא עם הנושא, או שאני לא יודע מה. אבל הפעם דניק משמרו היה אצל אחי בבית. ניגע בך אחר כך. החופש, החופש, החופש,
החופש
בבית אברהם. יפה, אחי, אז אנחנו ככה 3-4 ימים לפני תחילתו של החופש הגדול.
לא, יש כאלה שהתחיל, תיכונים, חטיבות, הנערף, התחיל כבר.
אני מדבר על אנשים, אתה יודע,
אנשים שבאמת צריכים להתמודד.
במינת שלנו, כן, אנשים שבאמת צריכים להתמודד. מי שהילד שלו בתיכון, זה לא מעניין אותו שיש חופש גדול. כל מי שהילד שלו, אתה יודע, מתחת למטר וחצי, עדיין נמצא בתוך החופש הגדול.
אינדיד.
אז החופש הגדול מתחיל בעוד כמה ימים.
כן.
מתרגש?
לא מתרגש. אתה יודע, אתה מכיר את כל ההורים האלה שיורדים על החופש הגדול, שאומרים, זה חופש, ותקעו אותנו, ומזיינים אותנו, ומכיר את זה?
ההורים החמוצים.
כן.
כן.
אז אני אחד מהם.
אוקיי. לא חשבנו אחרת.
כן. לא, אתה יודע, הרבה פעמים אני יוצא נגד אנשים, אבל פה אני לגמרי מזדהק. תראה, אני חושב שבאמת, הבעיה מתחילה עוד קודם. יש פה בעיה רגשית של אנשים עם החופש הגדול. הרי גם אנחנו היינו ילדים פעם. לפעמים קשה לזכור את זה שרואים אותנו, כמו שאנחנו נראים היום. אבל גם אנחנו היינו ילדים פעם. אנחנו צמחנו וגדלנו על ברכי מוסד מדהים ומופלא, שנקרא החופש הגדול.
אמת.
וכל שנה, חודשיים, בקיץ, לא היינו צריכים לקום מהמיטה, ואחר כך שכבר קמנו מהמיטה, זה היה בשביל לראות איזו סדרה מטופשת בטלוויזיה, ולאכול מה שבא לנו, ולצאת בערב, ולעשות, באמת, כאילו זה דבר כל כך מופלא, החופש הגדול, באמת, כשאתה ילד. זה עונג צרוף. ואז באיזשהו שלב זה נגמר, אתה הולך לצבא, אין כבר חופש גדול, אחרי זה אתה מגיע לאוניברסיטה, whatever, לימודים, החיים, אין חופש גדול. יש חופש מלימודים, אתה באמת לומד באוניברסיטה, אבל זה לא זה, אתה כבר חי את החיים. אבל הכל מתגמד ומקבל תפנית חמורה הרבה יותר ברגע שנולדים לך ילדים. כי פתאום הדבר הזה שפעם היה קסום ואחר כך היה כלום, הופך להיות מטרד אמיתי, ממש על הצוואר שלך. במשך חודשיים אתה מחפש מוצא, אתה לא יודע מה לעשות, זה לוגיסטיקה, זה חם, זה לקחת את הילדים לכל מיני מקומות עוד פעם ועוד פעם, ולבלות איתם שם ולרצות אותם פה ולקנות להם את זה ולעשות להם ככה. אתה כבר לא יכול, אם היה לך קשה עם הילדים במשך השנה, הכל באמת זה מתרסק, זה מתפרק. אנשים בסוף אוגוסט רוצים באמת למכור את הילדים שלהם, לתת את הילדים שלהם, לעזוב למכור, לתת.
אני בהתחלה, אתה יודע, אני בן אדם שמאוד מאמין למה שאומרים לו. ואז ראיתי את הפרסום ונחשפתי למשפט הנהדר הזה שנקרא בית הספר של החופש הגדול.
כן.
אז אמרתי, כאילו, תקשיב, זה מדהים. הילדים מסיימים את הבית ספר, מתחילים את הבית ספר של החופש הגדול, ואז, אתה יודע, אני לא צריך לעשות שום דבר, מבחינתי, הכל נראה אותו דבר, הם מסיימים בשעות שלהם.
רק שם אחר.
מה זאת אומרת שם אחר?
אני אומר, זה רק שם אחר, היה עד עכשיו בית ספר, עכשיו יש בית ספר של החופש הגדול, מבחינתך זה שקוף.
אותו דבר, בדיוק, יש חופש, אבל אתם עדיין בבית ספר, זה הרעיון. אבל אז מה, קראתי את האותיות הקטנות, הבנתי שזה בסך הכל איזה שבועיים, שלושה, כל בית הספר של החופש הגדול הזה, כן? אני אומר, איך אתם לא מתביישים לקרוא לזה בית הספר של החופש הגדול? אם זה בית הספר של החופש הגדול מבחינתי, אז זה מתחיל בראשון ליולי וזה נגמר בראשון, בא, אתה יודע מה? ב-31 לאוגוסט, לא בראשון לספטמבר. ואז במעבר טבעי, במעבר טבעי, הם חוזרים חזרה לבית הספר. מבחינתם הם עכשיו היו בבית ספר של החופש הגדול, ועכשיו הם הולכים לבית ספר הרגיל. עכשיו, מה זה עוזר לי שזה בית ספר של החופש הגדול איזה שבועיים, שלושה? אתה יודע, יש לי פה עדיין איזה חודש וחצי לפרפר ולרצות וכל מה שאמרת, ואני בדרך כלל מסמפת את נפתלי בנט.
כן, מה אתה מסמפת מנפתלי עכשיו? עוד פעם אתה מסמפת את נפתלי?
אחי, די, מה?
די כבר, אתה מסמפת את נפתלי.
בגלל שהוא מתנחל מצליחה, מתנחל לשם, לא, זה מתנחל, בגלל שהוא הייטקיסט מצליחה שעשה אקזיט, כאילו, בוא תפרגן, מה, בגלל שיש לו כיפה?
לא, בגלל שהוא גזען, בגלל שהוא עושה הדרה, הדרת נשים, בגלל שהוא עושה...
אוקיי, 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 אז יש לו כמה דברים לא טובים, נו, אז מה? בכל אופן, אני מאוד חשבתי שנפתלי באמת יעשה פה, סליחה, מר בנט, חשבתי שמר בנט פה ייתן עבודה וזה, אבל אז אתה יודע, זה דיבורים, ככה זה במדינה הזאת. אומרים, העיקר לזרוק משפטים, לזרוק בית הספר של החופש הגדול, אממה, זה, בקושי שבועיים וחצי. די, חלס.
חוצפה, פשוט חוצפה. אז, אז אני חושב, באמת, אם ככה, לנסות להוציא איזה משהו, מסקנה, משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זה לנו גם מגיע חופש גדול. באמת, מגיע לנו חופש גדול. וחופש גדול, עם כל הכבוד, זה לא לקחת את הילדים שלך ולנסוע איתם לחודשיים בתאילנד. זה לא חופש גדול. חופש גדול זה לנסוע לחודשיים בתאילנד בלי הילדים.
נכון.
אוקיי? עכשיו רק צריך לראות איך אנחנו מפצחים את הדבר הזה. צריכה להיות דרך, אוקיי, אולי הגזמתי חודשיים בתאילנד. חודש בתאילנד. או חודשיים במקום, אתה יודע, פחות אקזוטי.
למה אין בית הספר של הלילה? למה אין בית הספר של הלילה? שהילדים כבר נשארים לישון בבית הספר.
כן, יש כזה דבר, כל מיני זה פנימיות, יש כל מיני, אתה יכול לשלוח את הילדים ללמוד בחול, ואז אתה גם פחות רואה אותם. צריך לפתוח את הראש, צריך לחשוב על הדברים האלה. בואו לא נסגור את האופציות. חבר'ה, בואו נראה איך אנחנו מקדמים את הנושא הזה של חופש גדול למבוגרים. זה מה שאני רוצה. חופש גדול למבוגרים. נפתלי, צא לדרך.
אבל זה לא קשור, נפתלי, לחופש גדול למבוגרים. זה מחלקה אחרת. נפתלי הוא בגילאים 18 ומטה, הוא לא בבוגרים.
אז מי אחראי לחופש הגדול למבוגרים?
יש רק אחד.
ביבי?
בעלה של זאתי מהחמגשיות.
אוקיי.
אתה רוצה להגיע אליו?
הוא לא עושה כלום, זה משהו, הוא יטפל בזה.
אני לא נכנס לזה עכשיו, באמת, אני לא נכנס לזה עכשיו, לא עושה כלום.
לא עושה כלום.
לא, אתה. אז מה, אחי, אתה צופה במונדיאל?
צופה, כמו משוגע אני צופה.
צופה, מפצח גרעינים, שותה פפסי מקס ומבסוט על החיים?
כן, כן, לגמרי, לגמרי. לא יודע, באופן מפתיע, אתה יודע, לא הייתי כל כך excited about הדבר הזה לפני שהוא התחיל. אבל איך שהוא התחיל, וכן, וזה מעניין, וזה נחמד, ויש הפתעות, ואתמול כמעט רונלדו התחפף, וזה היה משמח אותי, זה היה עושה לי את השנה, זה היה עושה לי את העשור.
כן.
אבל כנראה הבן אדם הזה יש לו...
מה הבעיה שלך עם רונלדו?
מזל של מניאקים. מה?
מה הבעיה שלך עם רונלדו?
מה הבעיה שלי עם רונלדו? אותה הבעיה שיש לכולם. בן אדם שחצן, בן אדם מאוהב בעצמו. לא יודע, לא כל כך נהנה לראות אותו מצליח. לא, לא עושה לי את זה.
כמה מפתיע.
כמה מפתיע.
כמה מפתיע.
בסדר, בסדר. מצד שני, זה לא שאני מבכה את פסדיו של מסי, כאילו, I couldn't care less, כאילו, בן אדם לא משחק טוב, שיפסיד, מה אכפת לי, עושים מזה, כל הדבר הזה, הרי הערצת הכוכבים הזאת, עושים מהם כאלה גדולים, כדי שיוכלו להרוויח יותר כסף, כדי שיוכלו לגבות יותר כסף, כדי שיוכלו לפרסם חברות יותר גדולות וכולי, זה הכל ביזנס. ואותי זה, אתה יודע, אין לי סבלנות לדברים האלה, ואין לי הערכה לדברים האלה. כן יש לי הערכה לראות קבוצה משחקת טוב. ראיתי את בלגיה, ראיתי את אורוגוואי, ראיתי קבוצות שנותנות הנשמה. איראן אתמול כמעט, כמעט הצליחה להדיח את פורטוגל. זה היה מרגש, זה היה נעים, זה היה נחמד. כל הכוכבים האלה יכולים להיכנס לי, אתה יודע לאיפה?
כן, 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 כן. מסי לא עובר המסך, המונדיאל הזה. אני לא יודע, אני אישית, אתה יודע, זה הרבה פחות מעניין אותי. במיוחד בגלל שישראל איננה. זה קשה לי ברמה האישית. האמת שזה לא מעניין. לא מעניין כי אתה... יש שם מין ערבוב כזה, אתה יודע, שחקנים שאתה רגיל לראות אותם משחקים ביחד, פתאום משחקים אחד נגד השני, והם בכלל לא חיים במדינה ש... אתה יודע, מסי הפעם האחרונה שהוא היה בארגנטינה היה לפני 40 שנה, וכי... אין כן איזה זה משהו שהיה, נגיד, שהיינו צעירים, של הקטע הלאומי, הייתה איזה חשיבות, ושחקנים מאותו מקום שיחקו אתה יודע,
באותה נפחת. דיברנו על זה, כבר היה באיזה תוכנית לפני שתי תוכניות שלוש. כן? כן, מה שאמרת עכשיו.
אוקיי. זה נכנס?
נכנס.
אוקיי.
נכנס, ואנשים הגיבו ודיברו על זה, וכאילו, זה הייתה אחת הפינות, מה אתה מדבר? זה הפינה עם הכי הרבה הקשבות אי פעם.
כן, אז אני פחות...
300 אלף הזנות, רק לפינה הזאת.
Ha ha ha. יפה, יפה. אז אני לא כזה, אני חייב להגיד שאני לא כזה, אני לא צופה, לא צופה הדוק. זאת אומרת, אם אני, אתה יודע, יש איזה שידור חוזר של סיינפלד בדיוק, ויש מונדיאל, אני נראה לי שאני הולך על השידור החוזר של סיינפלד, מדי פעם מזבזפ, פחות עושה לי את זה.
טוב, אני אגיד לך, מה שלי הסתדר פה,
אולי אני גברי מספיק.
אני חושב, אולי אתה מפספס משהו. אני, מה שהסתדר לי פה, זה, יש לך תמיד את הקטע, אתה יודע, כל מיני צוחקים על זה, גבר מפנה את אשתו מהבית, עכשיו אני רואה כדורגל וזה, אתה יודע, זה כאילו, זה מגוחך הרי, מצד אחד. מצד שני, פתאום קלטתי שהיא משחררת, ואז מה יוצא? יש לי את הסלון לעצמי, לא אכפת לי מה רואים בטלוויזיה, זה על מיוט, אני בקושי שם לב לזה בכלל. אני עם הסלון, עם הפיצוחים, הטלפון, שרוע בעצמי, לא צריך לדבר עם אף אחד, לא צריך לשעשע אף אחד, לא צריך לראות סדרה עכשיו, לא צריך כלום. זה אני והספה שלי כל ערב 21:00 לבד. זה כאילו קצת חזרת להיות רווק. זה באמת, וזה מה שנחמד בדבר הזה. ואת זה מה שאני אקח מהמונדיאל הזה.
טוב, יפה, אנחנו אגב נוסעים לגמר ואנחנו נשדר משם.
כמובן.
סוגרים פינות. אתה לב מי הגיע לארץ?
מי הגיע לארץ?
מטוס ריק נחת בשדה התעופה בן גוריון, ומתוכו יצא הנסיך וויליאם.
מה אתה אומר?
הנסיך, הוד מעלתו, או הוד נסיכותו?
וויליאם, וויליאם.
וויליאם הגיע.
וקייט, קייט בא?
קייט לא ראיתי, האמת שלא ראיתי, היא אמרה שהיא תסמס אם היא מגיעה, בינתיים היא לא סימסה, אבל לא ראיתי ש... האישה שאיתו הגיעה, אתה יודע איך זה, עכשיו מתחיל החופש הגדול, יש לה בטח מלא מטלות עם הילדים, וזה, היא משאיר אותה גם לבד, אתה יודע, זה לא פשוט, אז איך עלה עכשיו?
אני מניח שהיא מקבלת איזושהי עזרה, אתה יודע, בכל זאת.
יש לה, היא מקבלת פעמיים בשבוע מהעירייה, עזרה של 3 שעות, אבל זה לא מספיק, אתה יודע, זה לא מספיק. והנסיך וויליאם הגיע לביקור.
אוקיי.
אני באמת במשך כל היום עברתי ושאלתי בן אדם בן אדם, כל האנשים שפגשתי היום, שאלתי אותם מה הם אומרים על זה שהנסיך וויליאם מגיע. וניסיתי, אתה יודע, ניסיתי למצוא איזשהו משהו, אבל זה לא מעניין אף אחד. עכשיו אני שאלתי את עצמי, בשביל מה הוא בא? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה הבן אדם הזה?
מה הוא רוצה?
אני לא יודע בשביל מה הבן אדם הזה בא, שורף פה 48 שעות, 72 שעות, אבל את מי זה מעניין, תגיד לי?
לא יודע, זה לא רק שזה לא מעניין, זה גם הכל קצת מוזר, כי כאילו, אני מבין את זה, או אני איכשהו מבין את זה, שבאנגליה מתייחסים לנסיך וויליאם ולכל משפחת המלוכה כאלה thing, כן? אתם יודעים מה, למלך, יש מלכה, אין מלך, יש מלכה, יש נסיכים, יש נסיכות, יש יורש עצר, יש הכל, יש הכל, ובאמת הם מאוהבים בדבר הזה.
זה 40 מיליארד פאונד.
כן, 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 הם אוהבים, זה מגדיר אותם, זה חלק מהצוויון שלהם, זה בנפש שלהם, זה בנשמה שלהם, זה מה שהם. על הכיפק, זה שלכם, חבר'ה, זה שלכם, ומה ששלכם, שלכם, כמו שאומרת אופירה. אבל מה זה קשור אלינו? איך זה קשור אלינו? אתם המלאכים שלנו, אתה הנסיך שלי, אתה לא נסיך שלי, אני לא הכרתי בך כנסיך, אני לא יודע מה זה נסיך, מי זה נסיך. לנו יש מלך אחד, ומלכה אחת.
נכון.
יש לנו את ביבי, ויש לנו את שרה, ואם אתה מתעקש, אז יש לנו גם את הנסיך יאיר. נכון. אנחנו לא צריכים עוד נסיכים פה. אז אם באת בשביל לקבל השראה, על הכיפק. אם באת בשביל ללמוד איך מתנהג נסיך, כמו יאיר, תפדל. אבל אל תשחק לנו את הפרופוזות שאנחנו צריכים להרשים אותך במשהו.
באמת, כאילו, אני אנסה עוד פעם להבין מה אתה רוצה. בשביל מה באת? בשביל מה באת? בשביל מה אנחנו צריכים אותו? מה זה נותן לי? איך זה משפיע על החיים שלי שבזבזו משאבים על מנת לארח את הנסיך וויליאם שמגיע לביקור? את מי זה מעניין? למה זה מעניין? איך זה משפיע לי על החיים? מה אתה רוצה ממני בחום הזה? מה אתה רוצה ממני? בשביל מה באת? בשביל מה באת? בשביל מה באת? אני רוצה להבין בשביל מה באת. אחי, יצא לך להיות אתמול בכיכר רבין?
אתמול ספציפית לא יצא לי.
לכם.
למה?
היה המשיח. המשיח הגיע לכיכר.
הוא הגיע?
הגיע, המשיח, כך קראו לאירוע, אני לא יודע, זה לא אמרתי שמחכות לראות, אבל אמרו משיח בכיכר, בשעה 8:30 בערב, והיה איזה עניין קטן, אתה יודע, הם רצו לחלק את המתחם לגברים ונשים.
כן.
הגברים יושבים מצד ימין, הנשים מצד שמאל.
כן.
הגברים לא יכולים לשבת עם הנשים.
לא.
אנשים לא יכולות לשבת עם הגברים.
אוקיי.
יפה.
שמע, אני חייב להגיד שזה, גם כשאנחנו נפגשים בחבר'ה, זוגות, יש תמיד את השולחן של הבנים, ואת השולחן של הבנות.
נכון.
הגברים לא רוצים להתערבב עם אנשים, ואנשים אולי רוצות להתערבב עם הגברים, והנבינות שזה פחות מתאים לגברים. אז בסוף זה יוצא אותו דבר, כאילו, אתה יודע, אנחנו משחקים אותה, הדתה, הדתה,
הדתה והדרה.
הדתה והדרה, אבל בסוף, כאילו, אתה יודע, אנחנו מבינים את הגברים האלה שרוצים להיפרד מהאנשים, במונחים שלנו לפחות, וחוץ מזה, שיעשו מה שהם רוצים. מה אנחנו עכשיו, בבתי כנסת, גם אנחנו נמנע מהם לזה? בואו, תכנסו לבית כנסת, שברו את הבית כנסת, עד שהוא לא מבטל את ההפרדה. לא, אז אם זה בית כנסת זה בסדר, ואתם כולכם משחקים אותה, אתה יודע, דתי אוהבי אל, אז זה בסדר שהם התנהגו באותם דרכים בדיוק גם בכיכר העיר, כשאתם נתתם להם את לעשות את האירוע המטופש הזה, אז תפדל.
אבל אתה יודע, כאילו אמרו, אוקיי, אתם הגיעו לתל אביב, מה פתאום שנשים ישבו בצד אחד וגברים בצד אחד, אתה יודע, אנשים פה, היה להם קשה לבלוע את זה, היה להם קשה זה, אבל אני אומר, אני נגד הדברים, אתה יודע, היו שם איזה קבוצה של איזה 100 אנשים שבאו לעשות, אתה יודע, באו לעצבן, מה שנקרא.
כן.
באו להידחף שם, ניסו להיכנס, ניסו לעבור למקום שבו הגברים ישבו, ניסו להיכנס לאנשים, היה שם איזשהו אישו.
כן.
בקיצור, האנשים האלה, אני אומר, אין לכם איזה שהם פתרונות קצת יותר יצירתיים, כי אתם יודעים שבאים לריב איתם, הם רוצים לשבת בנפרד, שבו בנפרד. אני אומר, כל האנשים החילונים באשר הם צריכים לבוא לכיכר רבין ופשוט לעשות איזושהי אורגיה אחת מטורפת בכיכר.
איך? מה?
אורגיה אחת מטורפת בכיכר.
אתה מתכוון מטאפורית?
לא, לא, אמיתית, אמיתית. מה זה מטאפורית? אמיתית, בעירום מלא.
אורגיה בכיכר?
אורגיה בכיכר.
חנה, נו, באמת.
למה לא? למה לא? מה העניין?
אורגיה בכיכר. מלט שעשו את זה באיזה, אתה יודע, אולם, משהו סגור. אתה רוצה שבאמצע כיכר העיר אנשים יעשו אורגיה?
באוויר הפתוח.
לא יודע, חנה. זה נשמע לי, אתה יודע, יש ילדים ברחוב, יש אנשים. זה לא מקום לעשות אורגיה, עם כל הכבוד.
ולעמוד שם בכיכר ולהגיד שהמשיח הגיע, זה בסדר, יש גם ילדים ואנשים שעוברים וכאלה.
זה באמת בעיה.